ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק. לעסוק בשבתות הללו, פרשיות האבות, זה מפגש עם האבות, אבות האומה. זו תחושה מיוחדת במינה. אברהם, דרך מיוחדת לו, ויצחק, דרך מיוחדת אחרת. אברהם הוא בחינה של לך לך. הוא הולך, הוא מתקדם, הוא יזם, הוא פעיל. הוא לא הולך לבד, ואת הנפש אשר עשו בחרן. לפי דעת הרמב״ם הוא הולך עם אלפים. זאת אומרת, הוא משפיע על ציבור עצום ללכת בדרך הנכונה, ללכת בדרך השם. והוא הולך ממדרגה למדרגה. הוא הולך לארץ ישראל. זה לא רק עניין של מקום כמובן, עניין של מדרגה, לעלות ולהיכנס לארץ ישראל, לארץ השם, בו אברהם יכול לראות את השם, לא רק כי יכול, כן? להתנבא נבואה של ראייה. מקודם הוא שומע את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, אבל הוא לא רואה. וכשהוא נכנס לארץ ישראל, הוא כבר רואה כביכול. והוא עושה מזבח אל השם הנראה אליו. הוא הולך הלוך ונשוא הנגבה. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל ארץ המוריה. אברהם, צורת העבודה שלו, עבודת השם שלו, לפי כמובן האישיות שלו, אברהם מידת אהבה, אקטיביות, אוהב את הבריות, מתוך אהבת המקום. מי שאוהב את המקום באמת, מוכרח להיות, לאהוב את כל בריותיו. כי הרי הכל בריותיו של הקדוש ברוך הוא. שאוהב בן אדם אהבה גדולה מאוד, באופן טבעי הוא גם אוהב את ילדיו. זה בן ידידי, כמובן, יש לו תחושה מיוחדת של קשר. מי שאוהב את המקום מוכרח לאהוב את כל הבריות. זה לא יכול להיות שהוא יאהב את כל, לא יאהב את כל הבריות. כי הכל בריותיו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא גם מנגן עליהם, אז הוא ממליץ עליהם טוב. והוא מבין שזה מה שמבוקש ממנו. כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריות, על מנת שהם יתקיימו. זה אברהם. אברהם פעיל, עושה. יצחק, אופי אחר. יצחק הוא פסיבי. גדלות פסיבית. במבט חיצוני אפשר לחשוב, מישהו פעיל, מישהו מוביל, מישהו מנהיג, בצורה כזאת שמרגישים, אז זה יותר, זה מדרגה יותר גבוהה, אבל לא בהכרח. לכל צד יש את המעלה שלו. יצחק הוא, לפי כל מה שהתורה מספרת עליו, פסיבי. שיא הפסיביות זה עקידה. אברהם עוקד את יצחק. יצחק נעקד. יצחק מתבטל. יצחק מתבטל כלפי ריבונו של עולם. יצחק מתבטל כלפי רצון אביו. אביו שולח לעשות לו שידוך. יצחק לא מעורב בזה. ואחר כך אנחנו מוצאים את הדבר הזה בברכות, שיצחק מובל לברך את מי שצריך לברך. לא הוא היוזם. הנה הוא כבר פה, יש יוזמה מצידו לברך, אבל בסופו של דבר לא את מי שהוא התכוון לברך הוא מברך. אישיות פנימית. אישיות כזאת שמתבטלת, אבל כשמתבטלים לפני ריבונו של עולם, זה מגדיל, מגדיל את האדם. עושה את האדם בלוע בגדולה האלוקית. וזה היה יצחק. והוא גם כן הצליח בשיטה שלו, באופי שלו, בדרך המיוחדת שלו, הוא עובד את השם באופן פנימי. ולאט לאט הסביבה מרגישה את המיוחדות שלו. ויצחק הולך וגדל עד כי גדל מאוד. ואז אבימלך בא אליו לכרות איתו ברית. הוא רואה שהשם איתו. כי הוא באמת דבוק מאוד דבקות עצומה בריבונו של עולם. זה שני סוגים של אופי, של אישיות ושל דרך בעבודת השם. יש כמה דרכים בעבודת השם. יש דרך פעילה, אקטיבית, עשייה, ויש דרך פנימית, שאדם מתכנס בתוך, בקדושה פנימית, מתבטל כלפי ריבונו של עולם, ואז כל הדברים מסתדרים מעצמם, מטפלים בו, כי הוא מתעלה וכל הסביבה שלו דואגת בכל הצרכים שהוא צריך, שיהיו לו. והוא יכול להתעלות מעלה-מעלה במעלות פנימיות, ומתוך כך הוא מאוד מאוד פועל בעולם. כפי שאמרנו, אברהם אבינו מידתו מידת אהבה, יצחק, פחד יצחק, מידת העירה, מידת ההתבטלות. אבל בעירה יש כמה וכמה מדרגות. יש מדרגה חיצונית של פחד, פחד מפני עונשים, ויש מדרגה פנימית, יראת הרוממות. זה התבטלות כלפי הגדולה האלוקית. ויעקב, יעקב הוא משלב. יש בו גם מידת אהבה וגם מידת העירה. זה מעניין שאנחנו פוגשים את זה גם עם המשפחות. אברהם אבינו מידת אהבה, אז אשתו היא משלימה אותו במידה מסוימת, במידת הגבורה. חסד והגבורה. לא יירש בן העמה הזאת עם בני יצחק. אברהם לא כל כך אוהב את זה. הוא רוצה את כולם, כל הילדים. לא. היא עושה פה סדר. היא המסגרת. יצחק שמידתו מידת העירה, אז אשתו. היא מידת החסד. היא כבר במבחן הראשון, כשבוחרים לו את הכלה, אז היא עומדת במבחן. היא שתה וגם לגמליך אשקה. היא מאוד מתאימה ליצחק, היא תשלים אותו. הוא מידתו מידת העירה. יעקב שיש לו גם המידה הזאת וגם המידה הזאת, מחבר מידה אמצעית, מידת האמת. זו המידה האמצעית, המריח התיכון. אז יש לו שתי נשים. להשלים את שתי הצדדים. אז הוא, יש לו שתי נשים. שלושת אהבות, כל אחד, מידה מיוחדת, וביחד נוצרת כאן איזושהי שלימות של כל הצדדים של ההופעה, אלה אהבות. שלושה נקראו אהבות. למור שכל אחד צריך ללכת בדרך המתאימה לו. ויש הרבה דרכים בעבודת השם. לא כל הדרכים הן שוות. כל אחד צריך להוציא את הכוחות המתאימים שלו, את הכוחות הטבעיים שלו מן הכוח אל הפועל. זה בצורה של פעילות, יהיה זה בצורה של לכאורה פסיביות, אבל של הפנמה, של התעלות פנימית עצמית, של התבטלות, של גדלות של גבורה. דווקא מידת הגבורה, מידת העירה, היא גורמת שיש השפעה מאוד מאוד גדולה על אחרים, אבל באופן אחר. אתה יכול להשפיע על ידי שאתה מחבק את האנשים, מקרב אותם, ומאוד הם רוצים את קרבתך מפני שאתה טוב אליהם, ויכולה להיות מידה אחרת באופן אחר, שאנשים רואים עוצמה ומתבטלים כלפיה. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. היה אפשר לחשוב, למה דווקא יראת שמיים? כל מי שיש בו אהבת השם, דבריו נשמעים. לא. כל מי שיש בו יראת שמיים, זה משמעת, כן? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. למה? הרי לכאורה, מי שיש בו יראת שמיים הוא כזה מסתגר, מתבטל, אולי נראה ככה קצת כפוף, כן? או דווקא לא כל כך משפיע. אדרבה, להפך, מי שיש בו יראת שמיים, הוא מתבטל כלפי הגדולה האלוקית, הגבורה האלוקית. הוא יראה. אז יש בו את המידה הזאת, אז יראה ממנו. מפני שיש בו את המידה הזאת של הרצינות, של התוקשה, של הדביקות, של הזה, רואים אותו, אי אפשר לסרב, אי אפשר לסרב לו, זה מין עוצמה כזאת, פנימית כזאת של, של קדושה, של גבורה, של התבטלות כלפי ריבונו של עולם. גבורה ועירה, מידה אחת, כן? זה המידה. הרב ציודה היה מסביר, כל מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים לעצמו. בראש וראשונה. כלומר, מי שיש בו יראת שמיים, יש לו שליטה עצמית. דבריו נשמעים, כלומר, מה שהוא אומר לעצמו, מה שהוא מדריך את עצמו, זה עובד. הוא שומע בקול עצמו. לא כולם שומעים בקול עצמם. כשאנשים רוצים לעשות דברים ולא מבצעים אותם. הם לא שומעים בקולם. אבל מי שיש בו יראת שמיים, הוא ירא, אז דבריו נשמעים. ואם הם דבריו נשמעים לעצמו, ומי שיש לו שליטה עצמית פנימית, גם אחרים מקשיבים לו. יש לו גם השפעה לאחרים. לא יכול להיות אדם שיש לו השפעה לאחרים ולא על עצמו. מתחיל בראש וראשונה מאדם בעצמו. זו מידת העירה. וזה עניינה של העבודה. עבודת השם. עבודה מתכוון התפילה. עניינה של התפילה זה עניינו של יצחק על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים כל אחד מהאבות הוא נושא אחד מהיסודות האלה מעמודי העולם באופן מיוחד כמובן כולם נושאים את שלושתם אבל כל אחד באופן מיוחד בדגש מיוחד תורה עבודה גמילות חסדים בפשטות אברהם חסד ויצחק עבודה, ויעקב יושב אוהלים, תורה. המהר"ל מסביר אחרת, המהר"ל הופך, המהר"ל אומר, עבודה, אברהם זה תורה, ויעקב זה גמילות חסדים. טוב, בכל אופן, שלושת האבות, שלושת עמודים שעליהם העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. יצחק בחינתו עבודה הוא קורבן. הוא קורבן, מוקרב קורבן לשם. והוא, ויתר יצחק, לנוכח אשתו כי יקראי. הוא מתפלל, מתפלל ומתפלל. רבי יוחנן אומר שהוא שפך הרבה הרבה תפילות, בשפע, בשפע התפלל, כי יקראי. ריש לקיש אומר, ויתר זה כדבר המהפך. כלומר, הוא הפך כאן את הטבע. הוא עשה נס. היא לא הייתה בכלל ראויה ללדת, ועל ידי התפילות שלו, הוא שינה את המציאות. הסברנו פעם, זה מתאים מאוד למחלוקת, המחלוקת הזאת בין רבי יוחנן וריש לקיש. ריש לקיש הוא עשה מהפכה בעצמו. מקודם הוא לא היה, הוא לא היה בן ישיבה. הוא היה ראש ליסטים. ואחר כך התהפך להיות תלמיד חכם גדול. עשה מהפכה, אז הוא מומחה למהפכות, אז הוא גם חושב שיצחק עשה את המהפכה הזאת, ובתחילתו הוא עשה, הפך את הטבע. רבי יוחנן הוא שפע, ויתר, הוא מעתיר ומתפלל ומרבה הרבה בתפילות. שניהם מסבירים את תפילתו של יצחק, יצחק אבינו. הוא עמוד העבודה. ההבדל בין תפילה ובין תורה, שחכמים אמרו לנו שתורה חיי עולם, ותפילה היא חיי שעה. אז במבט מסוים נראה שהעבודה כמובן פחות מהתפילה, מהתורה. התורה חיי עולם, חיי שעה. הפער בין חיי עולם לחיי שעה הוא פער נצחי. אבל מצד השני, התפילה בשעתה יש לה עוצמה מיוחדת במינה, שאיננה, שהיא ממוקדת. אדם מתפלל על חולה. אבל זה דוגמה, אני מביא. זה עניינה של תפילה בכלל. כשאדם מתפלל על חולה, הוא ממקד את הבקשה לכיוון מסוים. תורה זה כמו מוסיף שפע של אור בעולם. האור הזה מתפשט על כל, הנצח. אז על כל שעה ושעה הוא מתפשט קצת, כי הוא לא מרוכז לשעה הזאת. כשאני עכשיו לומד תורה, התורה היא כל כך גדולה, היא לכל השעות, היא לכל החיים, יותר מזה, היא לכל הדורות. תורה זה חיי עולם, זה אור כללי שמשפיע על כל הכלליות, זה המון. זה משפיע על כל הדור, זה משפיע על כל הדורות. אז זה אור מאוד גדול שיכול להשפיע כל כך הרבה, אבל כל שעה ושעה השפעתו באופן יחסי, חלק אחד מכל השעות כולם. אבל התפילה היא ממוקדת לשעה הזאת. ועל כן, כיוון שהיא ממוקדת, כוח השפעתה על אותה שעה חזקה, כי זה מרוכז. אז לכן, לפעמים אנחנו לכאורה, אם רוצים לתקן את העולם, רק נעסוק בתורה. זה יביא רפואה, יביא פרנסה, יביא הכל, כי התורה היא מקור השפע הכי גדול בעולם. ומה המקום לתפילה? יש מקום לתפילה, לחיי השעה. אנחנו חיים גם חיי עולם וגם חיי שעה. כל שעה היא חלק מהעולם, מהנצח, וכל שעה היא גם עומדת בפני עצמה. על כן, התפקיד של העניינה של התפילה זה עוצמה מיוחדת של שמרוכזת בשעת התפילה, בזמן הזה שאנחנו נמצאים, בעניין הזה שאנחנו מתפללים, כי אנחנו מתפללים על דברים מאוד ספציפיים, מאוד מסוימים, כן, אנחנו מגדירים את מה שאנחנו מבקשים. אז על הדברים הללו, ערך של התפילה הוא חזק באופן מיוחד. שניהם ביחד כמובן מתקנים, עושים את מלוא התיקון, אבל לכל דבר יש לו את הערך שלו. צריך לדעת את זה. אז זה עניינו של יצחק, עמוד התפילה. אנחנו מתבוננים פה בפרשה. ויראה בארץ. מלבד הרב הראשון אשר היה בימי אברהם. יש כאן להדגיש שהיה רעב בימי אברהם, ויש עכשיו רעב אחר מלבד מה שהיה בימי אברהם. התפקיד של רעב, המציאות של רעב זה חסר. חסר, המציאות פתאום נהיית חסרה, והקיום מדלדל. ויש צורך בהשלמה. רעב גשמי הוא פועל יוצא מחולשה פנימית, מחולשה רוחנית, שבגלל זה אין שפע שיורד מלמעלה, ונוצר מצב של רעב. אברהם נתנסה בעשרה ניסיונות. אחד הניסיונות זה הרעב. כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם על ידי שהוא מנסה אותו, על ידי שלאדם נמצא במצוקה, בקושי, והוא צריך להתבונן שהקושי הזה הוא נובע ממשהו פנימי, מחוסר פנימי, וצריך לתקן את התיקון הפנימי, התיקון הפנימי שלו. ואולי הרב מלמד אותנו לא רעב ללחם ולא צמא למים, מחכים לשמוע את דבר השם. אנחנו לא יודעים מה זה רעב. שלא נדע גם. אבל אנחנו לומדים את זה בפרשה, וזה אז אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו מה זה רעב. זה היה לפני לא הרבה שנים היה הרב, אני שמעתי זה מי זיכרונה ברכה, סיפרה לי אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה ממש רעב, ראו אנשים מתים ברחובות מרעב. לא היה מה לאכול, ולאט לאט נדלדלו ונדלדלו, בסוף מתו. אדם מרגיש חוסר גדול מאוד, חסר לו חיים, חסר לו מזון שמחיה את עצמו. מרגיש צורך, הוא צועק, הוא מבקש, הוא מתפלל. גם ברוחניות צריך להיות כזאת, כזאת הרגשה של רעב. אדם צריך כל כך לאהוב את התורה, כל כך לאהוב את הדבקות בריבונו של עולם, שכשהוא לא מתמלא, הוא מרגיש שהוא לא מתמלא מספיק, הוא צריך להרגיש רעב, רעב, צמאון, צמאון לתורה. ומתאבק באפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם. להרגיש צמאון, להקשיב, להקשיב, לשמוע, להבין, לקבל, להרגיש, זה חסר, חסר, חסר את המזון הרוחני, חסר את המשקה הרוחני, וצריך לרוות את הצמאון. הווי שותה בצמא את דבריהם. אני סיפרתי לכם ש... בהספד על הרב ציודה, אחד ההספדים, בא הבן של הרב חרלאפ, והוא אמר שהרב ציודה 15 שנים עסק בכתבי הרב, והוא שתה בצמא את דבריו, והוא, אז הוא אמר ככה, והוא שוסו, שתה, כן, בעבריס, שוסו ושוסו 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 ושוסו, חזר הרבה פעמים להסביר, שתה ושתה, זה צמאון גדול. הווי שותה בצמא, זה לא כפשוטו ממש, הווי שותה בצמא את דבריהם. לאהוב את דברי התורה, לאהוב את דברי החכמים, ולרצות לשמוע אותם, ולרצות להתמלות מהם. התורה היא מזון, התורה היא לבוש, התורה היא ממלאה את האדם, התורה היא מקיפה את האדם. צריך להרגיש שכשאדם עוד לא יתמלא מתורה, ומתי הוא מתמלא, תמיד צריך, יש אפשר לראות עוד ועוד, להרגיש רעב, רעב. רוצה עכשיו, כמו שאדם רעב לא אכל זמן מה, הוא רעב לאכול, אז צריך להרגיש רעב, רעב לתורה. כמה כמות נעים סביעים מהתורה? מתי נעים סביעים? להרגיש רעב מתמיד. ויהי רעב בארץ. אז כמובן, לשון החסידות, ויהי רעב בארץ, בארציות. כשעוסקים בארציות ולא ברוחניות, אז נהיה רעב. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, לא לרדת מארץ ישראל, לא ללכת מצרים, גור בארץ הזאת. והקדוש ברוך הוא מברך את יצחק, וימך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל, וכולי. האבות חיו במילוי של אמונה. הקדוש ברוך הוא מדבר אליהם. הרמב״ם אומר שהנביא שהתנבא פעם אחת בחייו, וכמה זמן מתנבא הנביא? קרף עין, פתאום איזה מסר אלוקי, איזה הופעה עליונה אלוקית מופיעה על האדם, מי שפעם אחת זכה להתנבא, כל חייו משתנים. המפגש עם הגובה העליון האלוקי, עם דבר השם, באיזה מידה שהיא, הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך חזק, שהוא עושה את האדם לבן אדם אחר לגמרי, פעם אחת. והנה אבות לא פעם אחת. אחרי שאברהם מת, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, שהוא יהיה איתו. אחר כך יצחק מתפלל להשם, ויתר לו השם. עכשיו יצחק יש רעב, אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק, שישאר בארץ ישראל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, ובדי זה אחר כך והשמיים. הקדוש ברוך הוא מדבר. האבות הם חיו חיי אמונה טבעיים. הם כל הזמן חיו את נוכחות המציאות האלוקית, וזה היה טבעי אצלהם. שיש ריבונו של עולם, כל מה שיש זה שלו, כל מה שאנחנו מקבלים, כל מה שגדל, גדל מאה שערים, זה ויברכהו השם, זה ברור שריבונו של עולם עושה את זה, זה לא מעצמו, זה הכל, 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 יש כאן הנהגה אלוקית, והם חיים את זה בצורה הכי טבעית שאפשר. ולכן חז"ל אומרים לנו שהאבות קיימו את כל התורה כולה. איך הם קיימו את כל התורה כולה? הם קיימו את יסוד כל התורה כולה. כל התורה כולה זה להביא, זה צינורות, כל המצוות כולם הם צינורות, לקשר אותנו עם אור השם. ואבות, אור השם מאיר עליהם כל הזמן. הם היו מלאי אמונה, מלאי דבקות בריבונו של עולם, עושים את רצונו באופן המלא. ולכן אמרו חכמים שהאבות הם נקראים מרכבה. מרכבה אין לה תפקיד עצמי. כל התפקיד שלה זה להרכיב את מי שרוכב עליה. ואבות הם היו נושאים כביכול את אור השם בעולם. לא היה להם מדילי שום דבר חוץ מלהיות מוארים באור השם ומאירים את אור השם על פני כל הסביבה. זה היה עבודת האבות. עבודת הבנים היא קצת אחרת. כבר יש הסתרה, ולא ממש כל הזמן חיים את הנוכחות הזאת, וצריך לעבוד כדי לחוש אותה, לקיים את המצוות, לדבק, להתפלל, לפתח את ההתבוננות, עוד ועוד ועוד, כדי להגיע להכרה הזאת, לחיים האלה, לטבעיות הזאת. המצב המרי כמובן הוא כולל את שניהם, שגם אדם מברר ומלבן, וגם חי את זה באופן טבעי. יש אנשים שבטבע כזה הם נולדו בתור מאמינים. והם בטבעה מאמינים. זה אשרי מי שיש לו אופי כזה. אבל זה יכול להיות האופי הזה הוא מאוד שטחי, מאוד רדוד. ואחרי שלומדים ומתבוננים, אז הטבע הזה מתפתח ונעשה עוצמתי וגדול. זה התפקיד המשותף. האבות הם היו עובדי השם בטבעיות. הבנים הם על ידי התורה, על ידי התבוננות, ויש לזה את המעלה שלה. התבוננות, העמקה והתפשטות והתפרטות של כל הופעת החיים ופרטי הפרטים. מצד אחד, סיפורי עבדי אבות הם גדולים מהמצוות של הבנים, אבל מצד שני, המצוות של הבנים יש בהם הגדולה המיוחדת שאין בסיפורי אבות. משלימים זה את זה. הרב צבי יהודה היה רגיל לומר שיש לנו זכות אבות, ולהם יש זכות אבות. מה זאת אומרת? לנו יש זכות שהם אבותינו, ולאבות יש זכות שהם אבותינו. שיש להם בנים כאלה, שכל הדורות הם ממשיכים את דרך השם, אז זה זכות גם לאבות. אז יש כאן איזה הדדיות. כשאנחנו לומדים את הפרשיות הללו, אנחנו צריכים לקחת מהאבות את הגדולה המיוחדת של האבות, את הגדולה, את הטבעיות, לחזור לטבעיות הפנימית הזאת של דבקות בריבונו של עולם. ועוד איזו נקודה נוספת, עניין נוסף, לא קטן, אבל לא, אולי לא נאריך. זה הברכות. הברכות שיצחק מברך את יעקב. שהם ניתנו לו בצורה מעורמה. כבר הזכרנו את זה בפעמים שנים הקודמות. הזוהר אומר שזה היה משהו עמוק מאוד, מכוון כאן לדבר מאוד מאוד עמוק. יעקב אבינו הוא שופרה דה יעקב אבינו, מעין שופרה דה אדם הראשון. אדם הראשון היה מושלם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, לא היה שותפות של אב האם בבריאתו של האדם, וממילא האדם הראשון היה ממש מושלם, גם ברוחניותו וגם בצורתו החיצונית, בגופו. הוא היה מושלם ביופיו. שופרה דה יעקב אבינו, מעין שופרה דה אדם הראשון. יעקב אבינו הוא מעין, הוא כבר דומה ליופי של האדם הראשון. אחרי שהאדם הראשון חטא, היופי הזה נתמעט. והעשר דורות מאדם ועד נוח, והיה שיהיה התמעטות ונפילה של הדורות. בא נוח, צדיק, עושה איזה תיקון, אבל אחר כך מתגלגל ביינו, ושוב פעם העולם מדרדר עד שבא אברהם אבינו. אברהם אבינו מתחיל את התיקון לתקן את חטאו של אדם הראשון. אבל הוא לא גומר את התיקון. התיקון הוא ארוך מאוד מאוד. הוא מתחיל לגלות את שם השם בעולם, לפרסם באופן גלוי את שם השם בעולם. אחריו בא יצחק. אדם, אברהם אבינו עדיין לא בשלימות, אז יש לו גם ילדים אחרים חוץ מיצחק. יצחק גם כן עוד תיקון גדול עושה. אבל יש לו את עשיו. יעקב הוא כבר מושלם. כל בניו שבטיה. מכאן המשך הסגולה הישראלית לכל הדורות כולם. אחרי שהניפוי ותיקון וזה דרה. בהתחלה אברהם אבינו אבל לא עם שרה. הבנים האחרים, הבן העיקרי ושאר הבנים, הם באים ממקור אחר. יצחק ורבקה עושים תיקון עוד יותר פנימי. הם עושים הפרדה, תאומים. הם ממש כבר לקחת לנתח את הצד הטוב, את הצד הפחות טוב. בהתחלה עושים משהו כללי, אחר כך צריכים להפריד את הדברים היותר מחוברים, את הטוב והרע שממש הם צמודים זה לזה, וצריך לעשות הפרדה. אז בלידה של יצחק ובלידה של יצחק ורבקה יולדים את עשיו ואת יעקב, יש כאן הפרדה מאוד, את הכל מתנקה. עשיו לחוד ויעקב לחוד. ויעקב כבר זך ונקי. האדם הראשון, בגלל החטא, הוא נתקלל. מי גרם לזה שהוא התקלל? חווה, היא פיתתה. והיא גרמה את החטא הזה. אז התיקון, כשמגיע יעקב אבינו, ושהוא מן שופרה דה אדם הראשון, הוא צריך לקבל בחזרה את הברכות, שנתבטלו, שהעולם נתקלל על ידי חטאו של אדם הראשון. אז צריך עכשיו להחזיר את הברכות למקורם, כי חוזר התיקון בבחינה מסוימת, התיקון של חטאו של אדם הראשון, אז צריך לקבל את הברכות. הברכות הן צריכות להינתן באותו תיקון, באותו האופן שהקללות. הקללות גם כן, הנחש היה ערום. הוא עשה בעורמה, פיתה את חווה. ואחר כך זה התגלגל ואדם שמע בקולה. אז התיקון צריך להיות באותו האופן, על ידי אישה. ובעורמה. הברכות צריכות להינתן בעורמה. כמו שהעורמה הביאה את הכללות, כך הברכות צריכות להינתן בעורמה. והברכות הן מתקנות את כל הכללות שהיו בזה התפך תאכל לחם וכו' וכו'. כל הכללות שהיו אצל האדם הראשון, למתת כללות, ככה אומרים חז"ל, עכשיו מתוקן. טל השמיים, טל זה למתת, כן? והזוהר מראה כל מה שהיה אז לרעה, כל הכללות, כל דבר, פה אנחנו רואים משפט, משפט ברכה אחרי ברכה, מתקנת את מה שהיה, מה שהיה מקולקל. אז אנחנו רואים שיש, אנחנו מסתכלים באופן חיצוני ושואלים מה קרה, למה יצחק, דווקא בצורה כזאת, ברכות צריכות להתנתן בלי כוונה וכדומה, יש לזה שורשים עמוקים. זה מתחיל ממשהו לפני ולפנים. הדברים הם קשורים בדורות קודמים, וצריכים ככה להסתדר. זה מכוסה, הברכה באה בצורה מכוסה. יש גם מעלה שברכה באה בצורה מכוסה, אינה ברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. אבל האמירה הזאת של הזוהר היא מלמדת אותנו סוד מאוד מאוד גדול. נזכור שלפעמים קורה איזה אירוע שאנחנו מפרשים אותו בצורה מאוד שטחית, כי אנחנו לא יודעים את הרקע, מה פתאום האירוע הזה אירע. אנחנו רואים אותו כאן ועכשיו וחושבים שהבנו או שיש לנו קושיות. ובאמת האירוע הזה יכול להיות שהוא שייך למורתיק, ושעכשיו יש תיקון לאותו הדבר הזה. לא יודעים להסביר את זה. אנחנו רואים לפעמים בעיות שאנשים מתקנים בבעיות מאוד מאוד מורכבות, מאוד קשיים למשפחה, פתאום כל מיני דברים. לא יודעים, לא יודעים להסביר, זה לא מובן למה ואיך, מה, למה זה צריך לקרות. אין לנו גם יכולת להבין, אנחנו צריכים להבין שבעצם זה יכול להיות שזה תיקון מאוד מאוד גדול של דבר שאירע בעבר, ויש כאן לעניין הזה, לסבל הזה, להתמודדות הזאת, לאיסורים הללו, יש תפקיד מאוד נכבד. זה עושה תיקון מאוד מאוד גדול של דבר, דבר חשוב מאוד. אנחנו לא יודעים לפרש את זה. אבל כשמבינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, ושכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטוב, אז אנחנו צריכים להבין שכל אירוע שקורה, נראה לנו שהוא קשה מאוד מאוד, אנחנו צריכים להגיד, הוא גדול מאוד מאוד. הוא עושה תיקון עצום, אנחנו לא יודעים ברגע זה איזה תיקון הוא עושה, אבל הוא עושה תיקון גדול ועצום. ומהכלל הזה, לכל פרטי הפרטים, שאדם נתקל באיזה קושי, זאת אומרת, ההתמודדות, יש לה תפקיד מאוד מאוד גדול. הוא מתקן תיקונים, לא רק שלו, של גם תיקונים שבעבר. אולי גם הוא מכין איזה תיקונים לעתיד. גם העבר, גם העתיד, הכל קשור, כי אנחנו, כל אחד הוא חוליה בשרשרת ארוכה, ויש לה השפעה גם על ההמשכיות וגם על מה שהיה מקודם. זה מאוד, לימוד מאוד מאוד גדול שהזוהר מלמד אותנו. טוב, אנחנו נכנסנו לראש חודש, שבת, ומוצאי שבת ראש חודש. הרב ציודה לא היה מוותר תמיד לדבר על קדושת שבת וקדושת ראש חודש. לפעמים יוצא שראש חודש בשבת, קדושה כפולה ומכופלת, משתלבת ביחד. כבר דיברנו על כך שהקדושה של שבת ראש חודש, כשזה שבת וראש חודש יחד, זה לא שתי קדושות שכנות שגרות יחד באותו היום, אלא זה קדושה אחת גדולה, שנעשית לקדושה אחת. זאת אומרת, הראש חודש עושה את השבת בקדושת ראש חודש, והשבת עושה את ראש חודש בקדושת שבת. וכשאנחנו אומרים יעלה ויבוא, זה יעלה ויבוא של שבת, זה לא רק יעלה ויבוא של ראש חודש. וכן תפילת שבת שאנחנו אומרים, זה תפילת ראש חודש, לא רק תפילת שבת. זה כשזה ביחד. וכשזה בא אחד אחרי השני, אז יש כאן איזה הופעה, כל אחד בפני עצמו, אבל נצמדים זה לזה. אני רוצה קצת לכמה מילים לדבר עניין קדושת ראש חודש. ראש חודש זה קדושה נסתרת. שבת קדושה גלויה. אומרים קידוש, מקדשים את השבת, מגלים שהשבת היא קדושה, בקדושה מאוד מאוד עליונה, שיא של קדושת הימים. וראש חודש זה בעצם הקדושה הכי נסתרת. אין בה איסור מלאכה, אין ביום הזה. יש בו קורבן, קורבן מיוחד של ראש חודש, והקורבן של ראש חודש שמקריבים זה קורבן לכפר על חטאים של בקודש, חטאים של בית המקדש, שבשוגג. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד פנימי. זה קדושה, זה השור של הקדושה במובן מסוים. זה קדושה שמופיעה בתוך החול. החול הוא נמצא, ובתוך זה יש קדושה. והתפשטת, כלומר, הקדושה מתפשטת, או עד לתוך החול בעצמו. אפשר להגיד מצד שני שזה שורש של כל קדושת הימים הטובים, שלפי קידוש ראש חודש אנחנו נקבעים הימים הטובים. זה התחלה. כל התחלה של חודש יש לו ראש. וזה, הראש הוא המוביל את כל שאר הימים. אז כמו שאנחנו מתייחסים לראש השנה, שראש השנה זה ראש של כל השנה כולה. והראש הזה משפיע על כל השנה כולה. כי אם אנחנו בימים האלה של ביום ראש השנה, אז אנחנו מתעלים, מתקדמים, בוודאי שיש לזה השפעה על כל השנה כולה. סימן המילתא, כמו שאומרים חז"ל. אנחנו עושים סימנים חיצוניים ועושים גם דברים פנימיים, וזה משפיע על כל השנה כולה. ככה ראש חודש. ראש חודש משפיע על כל החודש. מתחילים את היום הזה בהתעלות, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות. תפילה מיוחדת של ראש חודש. קריאת התורה, הדברים שכן נוהגים אנחנו בראש חודש היום, והדפיקות המיוחדת הפנימית שמתגלה על ידי התפילה, על ידי העבודה המיוחדת של היום, אם זה יעלה ויבוא, משהו בזה שאנחנו מבטאים, אבל אנחנו מבטאים משהו מאוד מאוד פנימי. מתחילים, ראש חודש זה ראש, זה ראש של החודש. יש לה השפעה על כל החודש. חודש בו שנעשו ניסים לישראל, אז זה חודש מיוחד. חודש שבו התגלה גבורה, גבורה של דביקות, מסירות נפש, מלחמה על בית המקדש, על חידוש העבודה, מלחמה רוחנית. זה כל החודש שהוא כמובן הוא קשור במעלה הזאת של החודש, של האירוע הזה שיראה בחודש הזה. אז שיהיה לנו החודש הזה, חודש של התעלות גדולה מאוד, בעזרת השם, לנו ולכל ישראל.